ובכן, קהל קדוש, זהו, אנחנו ממשיכים. בספר לנבוכי הדור, מת רבנו הקדוש, אור האורות, הרב קוק, זכרו זה יגן עלינו, אמן. ואנחנו כבר בפרק למד ג' באמצעו, כן, אני חושב, גם שהכל נבוא. ואנחנו בעמוד 171. אנחנו מדברים כאן על התמודדות הרב קוק עם המחקר הארכיאולוגי. המחקר הארכיאולוגי חשף, במיוחד בכתבי היתדות, סיפורים קדומים שנכתבו על ידי הבבליים, כלומר האקדים והשומרים. השומרים הם יושבי בבל הקדומים, אחר כך באו האקדים, וגם אצל השומרים וגם אצל האקדים נמצאו סיפורים על המבול, על מגדל בבל, על תיבת נוח. יש גם הלכות. הלכות דומות להלכות של התורה, לפעמים מנוסחות במילים דומות, אולי אפילו זהות. והשאלה היא איך להבין את זה. אז מה שאומר כאן הרב, בדיבור המתחיל, והנה הדבר, שנקף לבבות רבים, ואחרים הביא לידי כפירה מוחלטת בתורה מן השמיים. ואחר כך, לידי הריסה מעשית ובעיתה כפי הסתעפות הטבעית של שורשים רעים. אז מה הדבר שגרם לנקיפת הלב? הוא השיווי הנמצא בכמה עניינים סיפוריים, בין הכתוב בתורה אל החקוק בלוחות העתיקות מקדמוניות, בבל ואשור, כמו עניין המבול, ההפלגה, וכיוצא בזה. זה לא פנה גם לתומכם? הפלגה זה כמו ההפלגה. כן, יש שני ביטויים בשביל אותו הדבר. שמה על הלוויתן?
שירים אקדים על הלוויתן.
כן, שירים אקדים על הלוויתן, יש שירים כנענים שדומים למזמור כפתט, יש כתובות מצריות שדומות לחלקים של משלי. כן, ועוד. יש אנשים שזה מפריע להם. למה? כי הם אומרים, אם ככה, התורה העתיקה משם, והיא לא מן השמיים, חס ושלום. כן? זה מה שנקף את הלבבות, זה גם מה שסברו אותם חוקרים שגילו את הכתבים האלה, הם ראו בזה את המקור האמיתי לסיפורי התנ״ך, הדבר הזה גרם להרבה אנשים ספקות באמונה, ולפעמים כפירה ממש. כן? ברור. הרב קוק הוא דווקא בעד המאמינים, הוא נגד הכופרים, הוא נגד הכפירה, הרב קוק. מה השאלה? מה השאלה?
יש לו בעיה עם הכתבים האלה?
יש אנשים שיש להם בעיה עם הכתבים האלה.
הרב קוק.
הרב קוק צריך לתת מענה לשאלות שעולות מזה.
האם האנושות יוצאת משורש אחד? למה שצריך להיות להם בעיה עם זה
שיבואו
כל מיני...
אתה יודע, למשל, ראיתי חיבורים חרדיים שמשתדלים להוכיח שחוקי חמורבי נכתבו אחרי משה. ואז יוצא שחמורבי ודומיו בעצם העתיקו מהתורה, ולא התורה העתיקה מהם, ואז זה משקיט את המצפון. יוצא שכל השאלה אם אני מאמין או כופר תהיה תלויה בשאלה של קרונולוגיה. כן? שזה קצת מוזר. הרב קוק מתעלה הרבה מעבר לזה. בסדר? טוב. כמו, אף על פי שהדברים שמה באים בשינויים, כן? כלומר, האופן שבו המבול מתואר בעלילת גילגמש, למשל, זה שונה מאוד מאיך שהתורה מתארת את זה. מה התורה אומרת? אומרת שהמבול בא מסיבות מוסריות. כן? שישחית כל בשר את דרכו על הארץ, מלא הארץ חמס, לכן הקדוש ברוך הוא מעש במעשה ידיו, והשמיד את העולם. כן. מה?
עושים אותם חוקרים, חרדים, חוקרים את מה שחוקרים, אשר מתגלה שהמורבי היה קדום.
אז זהו, זה באמת מה שחלש בעמדה הזאת. כן, כלומר, יוצא שכל אמונתך תהיה תלויה בדיוק בקרונולוגיה, שזה לא עולה על הדעת, שבזה תהיה תלויה האמונה. עכשיו, מה שאין כן בעלילת גילגמש, ששם המבול הגיע בגלל ריב בין האלים, והם עשו הרבה מאוד רעש, וקפצו וכו', וזה מוטט את הרקיע. כיוון שהתמוטט הרקיע, היה המבול. כן? זה הסיפור כפי שהוא בעלילת גילגמש. אז יש להם סיפור שם גם על טבע, על טבעת נוח וכדומה. יש אפילו, דבר מאוד מעניין, יש מדרש, מדרש רבה, מאוחר, כן? מדרש רבה נכתב בתקופת האמוראים. מה? לא, נכתב בתקופת האמוראים. ושם כתוב שבני דורו של נוח ביקשו לשבור את הטבע, כדי שלא יהיה מבול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא דובים ועריות, והקיפו את הטבע והרגו כל מי שהתקרב. עכשיו, הסיפור הזה במדרש רבה הוא סיפור מאוחר, רק שהוא מופיע ממש ככה בעלילת גילגמש. אבל זה מה שחזל, אולי קראו את עלילת גילגמש, או זה הגיע אליהם גם הסיפור הזה, כן? טוב, אז בקיצור, אומר הרב, יש שם כמה שינויים, זה נכון, מכל מקום, גמרו מזה, כלומר, החליטו מכוח זה, להבין שדברים כמו אלה, הם היו אגדות מצויות אצל העמים הקדמונים, ונכתבו בתורה בסגנון אחר קצת, לפי תוכן האומה ורוחה. כן. נכון, אין שום ספק. המחקר המודרני אין לו מושג של צורת החיים של האדם הקדום. כן, חשבו שהאדם העתיק היה סוג של ילד קטן. עכשיו, ואז יוצא שכל הסיפורים הם אגדות ילדים, וצריך להתייחס אליהם כך. האמת היא שבמאה ה-20 היחס אל התרבות הקדומה השתנה, לטובה. כן, בזכות המחקר האנתרופולוגי. מי שהמציא את האנתרופולוגיה כמובן היה יהודי, קלוד לוי שטראוס, ובכלל, כל פעם ש... כמעט ואין אנתרופולוג גוי, זה מאוד מעניין. פעם איזה אנתרופולוג נשלח מהאוניברסיטה בצרפת לשאול אותי על משיחיות. הוא עשה מחקר על משיחיות. אז אמרתי לו, אתה יהודי, נכון? אמרתי לו, אתה אנתרופולוג. כן. אגב, זה מעניין שקלוד לוי שטראוס, שנפטר בגיל 100 ומשהו, לפני... כמה שנים, 5 שנים, משהו כזה, הוא חקר את כל התרבויות שבעולם, חוץ מאחת, את היהדות. זה לא נושא למחקר. טוב, מה?
כשמסתכלים למשל על הפירמידות.
רק שנייה. למשל, אנחנו יודעים על פרידריך ניטשה, למשל, הפילוסוף, הוא אמר שהפילוסופיה האמיתית היא הפילוסופיה שלפני סוקרטס, זו של הפרסוקרטים, שעד עכשיו התייחסו אליה יותר כאל מיתוסים, הוא אמר, לא, שמה זה הפילוסופיה האמיתית. בוודאי שיש עניין להבין. כן, מה אתה אומר? הפירמידות?
כשמסתכלים על הפירמידות או על המבנים העתיקים היוצא דופן שהיום האדם לא יכול לעשות.
כן, אז יש כל מיני, זה המדע הפופולרי שאוהב היסטוריה צהובה. כן, אז אומרים, יש לך חייזרים שבנו את הפירמידות, יש, היה להם ידע מדעי שלנו אין, ועוד כל מיני דברים כאלה. בסדר, זה מפרנס את הדמיון של האנשים, זה נחמד.
פשוט להודות שהאדם העתיק היה...
כן, האדם העתיק, כן, ודאי, הוא היה מפותח. דבר מאוד מעניין, בכל זאת, במחקר, הרי מוכנים להגיד את מה שאתה אומר, שהמצרים היו בנאים אדירים, והמציאו את הצביעה ואת החניתה, ושהפניקים היו ענקים במסחר בינלאומי ובשייט והפלגה בים, ושהיוונים בכלל מה לדבר, הם המציאו את הדמוקרטיה והם המציאו את אומנות הלחימה, והבבלים עשו תצפיות אסטרונומיות מדהימות, כל זה אומרים. מה עם תחום האמונה? הם היו ילדים קטנים. יש פה פער עצום, כן, בין הערכה העצומה שיש להיווצרותה של התרבות האנושית על ידי העמים האלה, לבין הזלזול הבלתי נסבל כלפי אמונותיהם. עכשיו, איך אתה יכול לדעת שמה שהם אומרים זה שטויות? פשוט תראה מה שהם אומרים על היהדות. את היהדות אתה מכיר. כשאתה רוצה לבדוק אם ספר הוא רציני או לא, תמיד תחפש את הנושא שבו אתה מבין. אם אתה תראה שהוא אומר שטויות, מן הסתם שגם בשך. כן. טוב, מה? מה? השאלה אם עבודה זרה זה היה שטות, או ילדותיות, או שזה היה תפיסה עמוקה מאוד. אני חושב שזה היה משהו עמוק מאוד היה שם. הם דיברו על האלוהות המתגלה. כן, מה שהחכמי הקבלה מכנים פרצופים. אז היום, איפה נמצאים הפרצופים שהקבלה מדברת עליהם? בספרים. פעם הם היו במציאות. ראו את זה. קלטו את זה. ולכן גם הם עבדו עבודה זרה בגלל זה. כלומר, היום אדם מסתכל על הירח, כל מה שהוא יודע זה לעשות חישובים מתמטיים. זה מה שהוא יודע לעשות על הירח. האדם הקדמון, כשהוא הסתכל על הירח, הנפש שלו התמלאה מזה. אין עד כדי כך שיש בפוסקים שכתבו לא להסתכל יותר מדי על הירח בברכת הלבנה. אין? כלומר, זה שריד של החוויה הזאת. אתה אומר, הנבואה קלקלה את האנושות, אני אוסיף על זה, גם היעדר הנבואה קלקל את האנושות. זאת אומרת, אין דבר שלא מקלקל. המציאות מקלקלת, מה אתה רוצה? כן? אז לפעמים, אבל אתה יכול גם לראות שכל דבר יש לו גם רווחים. למשל, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו, קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. עם העבודה זרה. זאת אומרת, קרבנו, לא רק אנחנו, הרבנו הכל. כן? כלומר, יש אצל עובדי עבודה זרה אינטואיציות עמוקות מאוד, שקיבלו צורה לפעמים ילדותית, לפעמים אכזרית, או מזעזעת מבחינה מוסרית. כן? לכן התורה מזהירה, היא אומרת, אחרי שהם יושמדו מלפניך, אחרי שעמדה מלפניך, אל תדרוש איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני. כלומר, מה המחשבה שהתורה רוצה לפסול? שאתה תשתמש באינטואיציות של עובדי עבודה זרה לעבודת השם. זאת אומרת, לא תעשה כן להשם אלוהיך, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. כלומר, התורה, למה אומרת לא לעשות את זה? כי הם היו מושחתים. מעניין. זאת אומרת, אם הם לא היו מושחתים, נכון, הרי זה מה שאנחנו עושים עם הקורבנות. הרמב"ם אומר, למה אנחנו מקריבים קורבנות? כי זאת הייתה התרבות הפולחנית של זמן נתינת התורה.
רגע, עכשיו הרמב"ם שלא.
אז זהו, לפעמים זה כן, לפעמים זה לא. כן, הרמב"ם, כשהוא רוצה להסביר על איזושהי מצווה של התורה, שהתורה ציפתה לעשות, היא אומרת, זה היה בגלל שעובדי עבודה זרה היו עושים את זה, התורה זיקחה את זה. ולפעמים כשהתורה אוסרת, היא אוסרת כי עובדי עבודה זרה היו עושים את זה. זה משתמשי איפה שצריך. כן? למשל, הרמב״ם אומר, למה אנחנו שוחטים פרות על גבי המזבח? זה בגלל שבהודו עובדים לפרות. אז דווקא עושים הפוך מהם. כן?
אם הם השחיתו את הדרך לעבוד של העבודה הזרה, למה זה אומר שאני
אשחית את הדרך? כי יש השפעה, תמיד. יש השפעה, אבל נגיד ככה, יש שני מושגים קרובים זה לזה, אבל לא זהים, עבודה זרה ועבודת אלילים. עבודה זרה זה עבודת השם, בצורה שהיא זרה לנו. עבודת אלילים זה ההידרדרות של זה, איך שזה יידרדר. בסדר? כן, מה? עוצמות חיים יכולות להביא את האדם להעצמת היצר הטוב ולהעצמת היצר הרע. זה עיוותים של עבודת השם. בוודאי, בוודאי. אגב, יש גם אופן לפעמים שבו היהודים הדתיים עובדים את השם באופן אלילי. כן? אני לא צריך להגיד שום דבר על החוט האדום, כי חוט אדום זה סגולה לפרנסה של מי שמוכר את זה. כן. אבל יש גמרא מפורשת, לא גמרא, תוספתא, אני חושב. לגבי האם מותר לצבוע בצבע אדום את הבסיס של עצים חולים. אז הגמרא אומרת, זה מותר ואין בזה משום דרכי האמורי, כי מסמלים את העצים האלה כדי שיתפללו עליהם. זאת אומרת שאם זה לא היה כדי שיתפללו עליו, אז זה היה משום דרכי האמורי, האדום הזה ששמים בבסיס. אתה רואה עץ חולה, אתה מתפלל עליו, לא? אתה רוצה שיהיה, אתה עושה מי שברך לבני אדם. אתה מה שלא תעשה מי שברך לעץ. אתה אומר אמונות תפלות, זה בדיוק, זה הגבולי. זהו, זה תמיד בעיה, הפוסקים, האמת היא, לא נתנו לזה גבול ברור. כן, כלומר, יש תשובה של הרשב"א ארוכה בנושא הזה, על כל מיני מנהגים שהתוספתא אוסרת ושהגמרא מתירה. בקיצור, מה שהפוסקים אמרו, מה שכתוב במפורש שאסור, אסור, מה שלא כתוב מותר. אני לא יודע, לא נראה לי שזה הכי טוב בעולם, כן? טוב, איפה היינו? אז זה מה שאומר כאן הרב, שיש אנשים שראו את הסיפורים הדומים בכתבי היתדות, אז נתן להם הרגשה שאולי התורה היא לא מן השמיים. והנה, על זה אומר הרב, כשנסתכל בדבר... מה? זה טענה. זו טענה, בסדר. והנה, כשנסתכל בדבר, נמצא שההוכחה היא עומדת להוסיף אומץ לכל מי שרוצה באמת. אומר הרב קוק, לעד רבה, להפך. אם אפילו בסיפורי גילגמש מדברים על המבול, ולא רק התורה מדברת, זה עדות חיצונית לזה שהתורה אומרת את האמת. שהיה מבול. שהרי אפילו הגויים מדברים על זה. גם אם זה העתקה, אבל זה מורה על ההיסטוריות של הסיפור. זהו, זה מה שזה אומר. יכולה התורה, התורה יכולה להגיד, תיקח סיפור, לא יודע אם היה או לא היה, תכניס אותו לתורה. בסדר, יכול להיות גם. אבל הטענה שבגלל שהסיפור מסופר בחוץ, הסיפור לא היה, זה כבר טענה לא נכונה. הנה, תראו מה שאומר, שהרי דבר פשוט הוא, גם בלי שום חיפוש, שהעניינים הנמצאים בתורה בתור סיפורים שהיו, ודאי אי אפשר כלל שלא נמסרו מהקדמונים לכל העמים הקדומים. כן, הרי רחב הזונה אומרת, שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם. מאיפה היא שמעה? היא לא קראה בתורה. אז מאיפה היא ידעה על קריאת ים סוף? היא שמעה, כולם שמעו, אז גם היא שמעה. בסדר?
רגע, המשפט הזה, שני משפטים האלה שאלה אחרות. הם לא קשורים לשאלת הכרונולוגיה, מתי זה קרה?
לא, להפך, להפך. מה? גם הסיפורים...
גם אם נגיד זה קרה אחרי?
שמה קרה אחרי מה?
הסיפור שלנו והסיפור שלהם.
כן, אז מה, לא הבנתי את השאלה.
הכרונולוגיה מתי קרה? מה הסדר? מי קדם למי זה?
לרב קוק זה לא משנה. או זה לא אכפת לו מקדם למה.
למה?
כי אתה יכול להגיד שהתורה סיפרה את הסיפור לראשונה ומישהו העתיק. אתה יכול להגיד שהקדמונים לפני התורה סיפרו את הסיפור והתורה הכניסה את זה. מה זה משנה?
זה איפה? זה איפה?
התורה היא אמיתית, לא בגלל שהיא מספרת סיפור אמיתי או לא. התורה היא אמיתית בגלל שהיא אמיתית.
לא נותן כאן איזה פתחון פה לכופרים.
להפך. כן, אני שואל אותך שאלה פשוטה. מאיפה פרעו ידע את המשפט, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח? הוא קרא את זה בספר שמות? אני שואל אותך. משה ואהרון באים לפרעו, אומרים לו, השם אומר לך לשלח את בני ישראל. הוא עונה, מי השם אשר אשמע בקולו?
אז הם סיפרו לו.
האם ספרו לו שזה כתוב בספר שמות?
הרב
מאיפה הוא ידע להגיד את המשפט הזה? הלו, מדברים איתך.
לא יודע.
אז אני חם, מאיפה הוא ידע? מעצמו. באים אליו שני אנשים, אומרים לו, תוציא את ישראל ממצרים, הוא אומר, לא רוצה. אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה שפרעו אמר, תכתוב את זה בתורה. אז זה הופך את זה ללא מן השמיים? כן או לא? לא, אני לא שואל אותך אם הבנת או לא. אני שואל אותך, האם זה הופך את זה ללא מן השמיים?
לא, ודאי ש...
לא, זהו. תודה. מה? אם הוא חוזר בהרבה גרסאות ובהרבה תרבויות, וזה אכן המציאות, אז יש להניח שזה סיפור שהיה. למשל, אתה יודע, האסקימואים, שהם לא היו כל כך במגע עם התרבות המערבית, הם אומרים, איך הכל התחיל? מזה שהעורב חיפש מקום על פני המים כדי לנוח, כדי לשים שם את בני האדם. ככה זה מתחיל. זה... מאיפה היו בני אדם, מה עושה העורב, מי שלח אותו. רואים שזה שרידים של סיפור קדום. טוב. לכן אומר כאן הרע, ובוודאי, כן, אז ודאי אי אפשר כלל שלא נמסרו מהקדמונים לכל העמים הקדומים, ובוודאי שאי אפשר כלל שלא יתערבו באלה הסיפורים הקדומים. דברים של דמיון וטעות, כי הרי כל אומה היא קצת משבשת את הסיפור המקורי, הופכת את זה לאגדה, ואז יש כל מיני... דברי דמיון שמתערבים מזה. והנה, כוח הנבואה בכלל, הלא הוא כוח אלוהי שמגלה עמוקות מיני חושך. מעניין, מה זה לגלות עמוקות מיני חושך? זה פסוק ביוב. על הקדוש ברוך הוא שהוא מגלה עמוקות מיני חושך. כלומר, שבתוך החושך יש דברים נסתרים שאנחנו צריכים לדלות משם. החושך יכול להיות גם התרבות האלילית. גם שם יש ניצוצות. הרי ידוע, מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם ביחס לטעם הקורבנות. הרמב"ם אמר, טעם הקורבנות, כי זה ככה עבדו את האלים. במקדם, התורה אמרה לעבוד את השם עם קורבנות. הרמב"ן מתקומם נגד זה, אומר, איך אפשר להגיד דברים כאלה? בסדר, אז אי אפשר להגיד דברים כאלה. אז מה אתה כן אומר? למה יש קורבנות? אומר הרמב"ן, יש שם סוד עמוק, ויש שם, יש ניצוצות שצריך להעלות. כן? צריך להעלות ניצוצות? אז אולי גם הרמב״ם מעלה ניצוצות מעובדי עבודה זרה הקדמונים. יוצא שלפי זה שדברי הרמב״ם והרמב״ן לא שונים במהות. בסדר?
אם כי הרמב״ם גם מדבר על כוונות שאתה סומך את היד.
כן, כן, ברור, ברור. ומי המחה של הגויים לא היו כוונות כאלה כשהם סמכו את ידיהם על קורבנותיהם? אתה יודע, יש בגמרה אפילו. מסורים שאיך הגויים היו מקריבים בהמות. למשל, אם אתה מוצא עור של בהמה, מותר לקחת או אסור? אולי זה עור ששימש לקורבן של עבודה זרה? איך נדע? אז המשנה אומרת, עורות לבובין אסורין. מה זה עור לבוב? שיש חור בעור מול המקום של הלב. מדוע? כי המנהג של עובדי עבודה זרה היה לקחת בעל חיים חי, ולפתוח את הבעל חיים הזה במקום של הלב, ולהוציא את הלב כשהוא מפרפר, ולהקריב אותו על גבי המזבח.
את הלב?
את הלב. אגב, האסטקים היו עושים את זה גם לבני אדם. לוקחים בן אדם חי, מוצאים את הלב, כשהוא מפרפר, מקריבים אותו על גבי המזבח. מה אומר הנביא הושע? ניסה לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים. יש פסוק כזה?
יש.
עכשיו, לנו זה נראה דימוי סתם, אבל בימי קדם הדבר הזה היה משמעותי ביותר. הם הבינו על מה מדובר, מבחינת התרבות המקיפה. לא, אז הם לא, ודאי שהנביא לא התכוון שאתה תיקח. אבל זה התכתב עם צורת התנהגות תרבותית שהייתה ידועה. ניסה לבבנו אל כפיים. בסדר? טוב. מה? אתה אומר שהגויים למדו מאיתנו. יש לי שאלה, מי קדם למי? היהודים או הגויים? נכון. אז מתי הם הספיקו ללמוד מאיתנו? אם לא היינו? זאת אומרת, המשיכו, בסדר, כמו שהנצרות והאסלאם למדו מהיהדות דברים. בסדר? כלומר, יש לך אינטראקציה כפולה. יש דברים שאנחנו למדנו מהגויים, יש דברים שהגויים למדו מאיתנו. פשוט. כן. יש, האם יש עוד דברים שהתורה לא, לא כתבה? כן, ודאי. בוודאי. כי התורה לא כותבת את הכל. איך אני יודע? הגמרא אומרת, אם יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. יש חוכמה בגויים, תאמין. סימן שיש חוכמה שם. נכון? אז יש מה ללמוד. כן, תמיד הטענה המוזרה הזאת, הכל כתוב ביהדות, הכל בא מהיהדות. אני שואל, מניין? בין תורה לחוכמה? אין שום קשר. החוכמה עונה על השאלה מה. התורה עונה על השאלה מי. כלומר, החוכמה מתארת לך את תפקוד העולם, התורה אומרת לך את משמעות העולם. בכלל אותו דבר. כן, טוב. נכון. פח, פתאום. יעיין הכבודו במהר"ל מפראג על המשנה הזאת. המהר"ל מפראג כתב פירוש על מסכת אבות, נכון? זה נמצא במסכת אבות פרק רביעי, נכון? אז אתה יכול להסתכל בדרך חיים שם של המהר"ל, שם על המשנה הזאת, מה? הנסיך הקטן זה ספר שנכתב על ידי גוי למען יהודי. מאוד מעניין. כן. הוא כותב בהתחלה, בשורות הראשונות, את הספר הזה אני כותב עבור ידידי לאון ורט, שנמצא עכשיו בצרפת הכבושה על ידי הגרמנים, והוא סובל הרבה, ואני חושב עליו. ואז כתבתי את הספר הזה. מעניין. כן. אנחנו יודעים מי זה היה לאון ורט. כן. הנסיך הקטן זה ספר שכתב גוי, בשם אנטואן דה סנט אקזופרי, והספר הזה הוא כתב אותו בשביל יהודי, כך שאני אומר, יש השראה יהודית בספר הזה. אתה מכיר את מה שהוא כותב על מדליק הפנסים? מה? את העיתון אתה קורא, את הנסיך הקטן אתה לא קורא? מדליק הפנסים. מדליק הפנסים, יש, הוא נאמן לפקודות. יש לו כוכב לכת מאוד קטן, וכל פעם שזה לילה הוא צריך להדליק את הפנס, מגיע היום, הוא צריך לחבות. כיוון שהכדור שלו, שעליו הוא נמצא, הוא נוסע מאוד מהר, כל 20 דקות הוא צריך או להדליק או לחבות, הוא לא מספיק לישון. עכשיו, אומר הנסיך הקטן, הוא יכול היה להיות החבר שלי, אבל הכוכב שלו כל כך קטן שאין מקום לשניים, וזה נפלא איכשהו נאמן לפקודה. זה היהודי. הוא מאיר את העולם, כשהעולם חשוך, הוא נאמן לפקודות גם אם העולם משתנה. נו, בסדר. הוא אומר, הוא יכול היה להיות החבר שלי. החבר של המחבר זה אותו יהודי, אז יש קשר. טוב. היהדות מצומצמת, זה עם קטן. קשה להיות בה, בשביל הגוי. טוב. הפוך בה והפוך בה, זה משנה במסכת אבות. אז זה צריך להסתכל בשביל זה במהר"ל, בפירוש שלו דרך חיים על המשנה הזאת. למה צריך לגלות? זה כתוב מפורש. טוב, והנה. מה? יש באמונות הרבה חוכמה וניצוצות נסתרים של תורה. הרי זה המהר"ם אלשיך, רבינו משה אלשיך, בפירושו לתורה, מתייחס לדברי חז"ל שאומרים שכשהקדוש ברוך הוא דיבר בסיני, הוא דיבר ב-70 לשון. אם הוא דיבר ב-70 לשון, אז הוא נתן תורה לגויים? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהתורה ניתנה רק לישראל. אז אומר מהר"ם אלשיך, הוא לא נתן את זה לאומות, הוא נתן את זה לשרי האומות. כלומר, למלאכים הממונים על האומות. בסדר, ואז מה זה נותן לגויים? שהם שומעים את ההד. אנחנו שומעים את הדיבור, והם שומעים את ההד של הדיבור.
שבעים שרים קיבלו?
כן, הם קיבלו, אבל העמים שלהם לא קיבלו, אבל קיבלו את ההד של מה שמתרחש בעולם העליון. זאת אומרת, יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא דיבר בארבע שפות, ואתה אומר שאני אמרתי עכשיו המדרש שדיבר על 70 שפות. מה זה מוכיח? שזה שני מדרשים שונים. בסדר? מה בתורה, מה היא חוכמה? עיין קובץ א' של הרב קוק, שמונה קבצים, קובץ א', סימן תתק, תף, תף, קוף. אז אתה מכיר את המקור, אז למה אתה שואל אותי? הלאה. א', תף, תף, קוף.
לא, אבל
זה עוסק בשאלה של ההבדל בין תורה לחוכמה. שמונה קבצים. קובץ א', תתק. נכון, הלאה. אבל לגבי ההבדל הפשוט, לאנשים פשוטים כמונו, אני חושב שדיברתי לפני כן. נשאלה, הוא שאל את השאלה, מה ההבדל בין תורה לחוכמה, ואני נתתי תשובה. אם התשובה שנתתי לא מוצאת חן בעיניך, אני אתן תשובה אחרת. הפוכה, אם אתה רוצה. מה?
יעיין כבודו
בהקלטה. כן. טוב. אגב, למה יש ספרים? כדי שאי אפשר להפנות עליהם. בסדר? טוב. והנה. יש לי חבר, פעם הוא שאל את הרב קניבסקי, זכרונו לברכה, שלח לו מכתב. זה משהו לא הסתדר לו במידות המשכן. שלכאורה היה סתיר, כמות הכסף של האדנים לא מתאימה לנפח של האדנים, לפי המשקל הסגולי וכו' וכו'. ענה לו הרב קניבסקי, עיין משק, כלומר מה שכתבתי, בספר זה וזה, זהו. עכשיו הוא חיפש את הספר, לקח לו הרבה זמן, שם הרב קניבסקי עונה בארבע מילים. ארבע מילים, עונה זה עונה על השאלה. בסדר? אוקיי. לא, מה שאני רוצה לומר, שלהפנות לספרים זה תמיד טוב. אז איפה היינו? כן. והנה, כוח הנבואה בכלל, הלא הוא כוח אלוהי, שמגלה עמוקות מני חושך. וכשם שהוא חודר עד סוף האמת האחריתית, כן, הוא גם כן חודר לסוף האמת הקדמונית. כלומר, יש אמת קדמונית, כלומר, האמת הראשונה שהייתה לפני התורה, והאמת האחריתית, באחרית ההיסטוריה. אז יש חיבור בין כל האמיתות כולם, האמת הקדמונית. אגב, זה מסביר שאלה שעולה כשאנחנו קוראים את הרמב״ם, דיברתי על זה כמה פעמים, בהלכות עבודה זרה, הוא אומר שאברהם אבינו היה הראשון שידע את בוראו. על זה שואל הראב"ד, אתה אומר שאברהם הוא הראשון, מה עם שם ועבר? כך שואל הראב"ד. ואז הוא עונה, ושמה לא נזדמן להם לשבור הצלמים. כלומר, אברהם אבינו הוא הראשון שבגלל האמונה שלו במונותאיזם, גם שובר פסלים של עבודה זרה. עכשיו, אם אני מקבל כפשוטו את דברי הראב"ד, זה יוצא ככה. שם ועבר חיו ברחוב שבו לא הייתה עבודה זרה. אז הם לא שברו. אברהם אבינו גדל בחנות של עבודה זרה, לא הייתה לו ברירה, הוא שבר. כן? זה נשמע ילדותי קצת, האמירה הזאת. אלא צריך להבין את זה אחרת. שם ועבר חשבו שזה לא טוב לשבור את הצלמים. והם צדקו. הם צדקו בימיהם, עבודה זרה זה מה שהחזיק את העולם הערכי של בני אדם. היה משהו שם.
לא הגיע הזמן.
עוד לא הגיע הזמן. אברהם אבינו שופט שבדור שלו הגיע הזמן. ואז הוא שובר. כן? והוא תיקח אחריות על מה שהוא עושה. כן? זה לא דבר פשוט. יש הצגת תיאטרון שמביא יהודה אבן שמואל, בפירושו למורי נבוכים, הקדמה. שם הוא מביא רואים שם על הבמה את אברהם שובר פסלים, וכהני עבודה זרה תולשים את שערותיהם ואומרים, קץ האמונה הגיע. ואז אברהם אומר להם, אתם אומרים קץ האמונה, ואני אומר תחילת האמונה. ברור. טוב. ובוודאי נבואתו של אדון הנביאים, נבואת משה, שהייתה פה אל פה ומראה ולא בחידות, היא בררה את האוכל מתוך הפסולת. ותיתן לנו, בתורת אמת, את האמת הקדומה לאמיתתה. כלומר, הסיפורים של המבול וכו', הופיעו בצורתם הנקייה בתורה, לעומת הפסולת שהצטברה במיתוסים הקדמונים. ונראה באיזה מקום ראוי להחזיק יותר שיש שם כוח האמת, אם אצל אומות כאלה שהיה אצלם השקר והדמיון המטעה שולט כל כך, עד כדי התהללות באלילים ובכל הבלי המיתולוגיה, או בתורת אמת, המספרת שם השם אל אמת, האחד, המיוחד, שהוא החותם והמסקנה של הדרישה היותר אחרונה וגבוה הדור האחרון. אין, ברור, יש להניח שאצל היהודים זה בצורה יותר נקייה מאשר אצל המיתולוגיות. מה? נראה, כלומר, זה כאילו הוא מזמין את הקורא, תחשוב. לך. והנה, בכלל, בענייני מעשה בראשית, ישנם עניינים סיפוריים מעשיים, ועניינים סיפוריים משליים. כן, כלומר, יש דברים בתורה שיש סיפור, הסיפור בא בשביל גם השלכה מעשית. מספרים לך על יציאת מצרים. למה? כדי להסביר לך למה אתה צריך לאכול מצות. כן, אז יש השלכה מעשית לסיפור. ויש עניינים סיפוריים בתורה, שהם באים בשביל המשל, בשביל הלקח שכלול בהם. ושמה הדיוק ההיסטורי פחות חשוב. לכן זה מה שאומר כאן, לדעת הרמב״ם, מה? למשל, קין הורג את הבל. יש הלכה שיוצאת מזה? לא, זהו. לדעת הרמב״ם והרבה מחכמי ישראל הקדמונים, לא תרצח, זה לא קשור לזה שקין הרג את הבל. והמשליים, יש להם בוודאי גם כן יחס נערך לעניינים המעשיים, אלא שכפי הערך של גדולת הרוח וטהרתו, כן יגדל ויתהר כוח המשל. אם כן מובן הדבר, שהמשלים שנבעו מהסיפורים הקדמונים אצל העמים, שירדו בשכלם ומוסרם עד עומק הזוהמה של עבודה זרה וכל התועבות הנמשכות ממנה, ודאי שציורי המשלים נעשים גם כן מלאים הבלים ומעורבים בדמיונות כאלה, שכשהם מתבארים ומתפתחים, הם מוסיפים דמיון כוזב ומוסר אבילים. על כן, כשם שהנבואה הטהורה ברוח השם ודבר פיו יתברך, סיננה את הצד הסיפורי מהכזב והשקר, כן סיננה את הצד המשלי מעירוב התוהו הרשע והכסל. כן, כלומר, לחשוב שהאלים רבו ביניהם, והם התחילו לרקוד על התקרה של העולם, זה ילדותי, והתורה מורידה את זה. והעניינים הראויים לבוא בסגנון משלי, באו בחקיקה אלוהית, מיד רואה נאמן על פי השם, באופן שהם ראויים להיות, למכור חיים, לשאוב מהם מוסר, קדוש ונשגב, ודת אלוהים טהורה, העומדת לעד הראויה להיות לאור עולם, ולמסוס דור ודור. הטענה שהעולם הוא בין מיליוני שנים, איננה טענה ארכיאולוגית, היא טענה מדעית. בוודאי. אני מוכן לחזור על השאלה. האיש היקר שואל, האם הרב קוק התמודד עם הטענות על גיל העולם, הקדום, לפי אנשי המדע בני זמננו, המפץ הגדול למשל, או כל המחקרים הגיאולוגיים שמורים על קדמות אדירה של כדור הארץ וכדומה. זאת הייתה השאלה. התשובה לשאלתו הייתה כן. ואז הוא שאל איך. התשובה היא כפולה. א', הוא דיבר על זה בפרקים הראשונים, וגם באגרות הראייה. ונראה ככה, שלרב קוק לא רק שזה לא מפריע שום דבר, זה אפילו רצוי לדבר על מיליארדי שנים. זה מראה האופן של ההשגחה האדירה. אתה מבין, מהמפץ הגדול ועד הרב קוק, כמה הזמן עבר? משהו כמו 15-14 מיליארד שנה? רבע שעה פלוס מינוס? כן? עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא עשה את המפץ הגדול, הוא לא ידע, זה יעבוד, זה לא יעבוד. איך אומר המדרש? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אמר, הלוואי ויעמוד. ראה את הרב קוק, אמר, וואי, היה כדאי. רטרואקטיבית זה נותן ערך לכל זה. כן. תראה, אני לא יודע, יש אנשים שזה מפריע להם. יש כאלה שזה מפריע להם. כי הרי אנחנו בשנת 5000 תשפ"ו, אז זה חייב להיות שהעולם הוא בין 5000 תשפ"ו, נקודה. כן? זה מפריע להם. כן? למרות שהם לא שמו לב שבכתובה, שקוראים בחופה, כתוב למניין שאנו מונים. פה אולמי אדר דימול ברמת גן. כן. טוב. כן. זה כבר שאלה יותר יפה. מה אתה שואל? בסדר. הסיפור בא בתורה בצורתו הנקייה, אבל במציאות אנחנו יודעים שזה קצת שונה. מה לעשות עם זה? אז התשובה היא שהתורה מספרת את זה כפי שהיא רוצה לספר את זה. אני אביא לך דוגמה מאגדה מאוחרת. יש בגמרא במסכת סנהדרין, מלך לא דן ולא דנים אותו. כלומר, אתה לא מעמיד מלך למשפט. בניגוד להלכה המקורית, שמלך כן עומד למשפט. עכשיו, למה לא מעמידים את המלך למשפט? בגלל מעשה שהיה עם ינאי המלך. שינאי המלך היה לו עבד שהרג את הנפש. זה עבד שהרג את הנפש, הוא שייך לאדון, האדון צריך לבוא לבית הדין, יבוא בעל השור ויעיד על שורו. אז הביאו את העבד, והביאו גם את ינאי המלך. ואז ראש הסנהדרין, הלא הוא שמעון בן שטח, אומר לינאי, עמוד על רגליך. אתה בפני בית דין, אתה צריך לעמוד. אז הוא אמר, עד שיגידו חבריך. מסתכל ימינה, שמאלה, כל הרבנים מסתכלים בצידה. אומר להם, שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם? יבוא בעל המחשבות ויפרע מכם, והפכם לגל של עצמות. כל הסנהדרין, זה חברה קדישה. עכשיו, הסיפור הזה, מסופר בגמרא, מובא גם על ידי יוספוס פלביוס. ושם הוא מספר שהעבד המדובר היה הורדוס, שהיה מפקד הצבא החשמונאי בגליל. והוא דיקה באכזריות איזושהי מרידה שהייתה בגליל, ולכן הוא הוזמן לסנהדרין כדי לידון. כן, זה לא היה זה, הוא הרג מישהו ברחוב. זה היה ועדת חקירה על פשלה גדולה. ושם הוא מספר שראש הסנהדרין אמר להורדוס לעמוד. והוא אמר שהוא מסרב, הוא בא אל הסנהדרין עם גדוד של חיילים עם נשק. ואז אנשי הסנהדרין פחדו, וראש הסנהדרין אמר לחבריו, תדעו לכם שאם לא תשפטו אותו עכשיו, הוא יהרוג אתכם בבוא הזמן. וכך היה שכשהורדוס עלה לשלטון, הוא הרג את הסנהדרין. זה הסיפור ההיסטורי. זה הגל של עצמות. אבל התלמוד מקצר, כי התלמוד אין לו עניין לספר לך את כל הפרטים האלה. התלמוד רוצה להראות לך מדוע מלך לא דן ולא דנים אותו. בסדר? זאת אומרת, לפעמים התורה גם תיקח איזשהו סיפור, ותיתן לו את הצורה התמציתית הנדרשת בשביל הלקח של הסיפור. לתראה דוגמה גלויה. כמה זמן היה שיעבוד מצרים? מה פתאום? שיעבוד מצרים. מה פתאום? מה פתאום? 80 שנה. כן, סך הכל. הרי אם כתוב בתורה 400, והם כתוב שיצאו 430 שנה, וגם התחושה שיש לך זה שהם היו משועבים כל הזמן. אם אתה עושה חשבון על פי הפסוקים, אתה רואה שזה היה הרבה יותר קצר. גם הגזרה של כל הבן הילוד היורת התשלחו, זה היה גזרה חד פעמית. בסדר? עכשיו, אבל התורה רוצה שתבין, כל ישראל ישבו כל הזמן במצרים, בתנאים קשים, וזה בנה אותם. בסדר? אבל, לא, כמה זה נפל? הרבה פחות. אגב, זה גם אומר שייתכן גם, שלא כל בני ישראל ירדו מצרימה, כפי שרב סעדיה גם אומר, שחלק נשארו בארץ ישראל. כן? אבל, לא, לא שבדל. אבל כל זה, התורה מעדיפה לא לדבר על זה, כדי ליצור רושם מסוים. כן, בדיוק. תן לך דוגמה, כן. תן דוגמה נוספת. כתוב בתורה, ויהיו ימי תרח, 500 שנה. וימות תרח, בחרן. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. קריאה ראשונה, לא, תרח מת, השם אומר לאברהם, לך. אבל אם עושים חשבון, רואים שזה לא ככה. שאברהם יצא מחרן, כשאביו עדיין בחיים, לפי חשבון השנים. אומר רשי, מדוע התורה כתבה את מותו? כדי שלא יהיה הדבר מפורסם לכל, שעזב את אביו, כשהוא חי. עכשיו, מה עושה רשי? הורס. הורס לתורה. התורה לא רוצה שתדע. רשי אומר, אני איך, מה התורה לא רוצה שתדע? אלא, לא, יש עניין שיש הבדל בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה. בקריאה הראשונה, כשאתה עוד לא יודע מי זה אברהם, אתה צריך לקבל עליו רושם נקי. זה לא אחד שעוזב את אבא שלו באמצע החיים. הרי שאתה לומד מי זה אברהם, מי זה אדם גדול, זה היה הפועל שלו. אתה אומר, מה אכפת לי שעזב את אביו? כן, יש לזה השלכות, כן. כן, ודאי. עכשיו, מכל דבר בתורה אפשר ללמוד משהו. לפעמים אתה לומד בצורה גלויה, לפעמים אתה צריך לחקור. ולפעמים יש דברים שאתה לא יודע. כן, כן.
כי אם אתה קורא את הסיפור
ככה,
נגיד,
סבא ויעקב. כן. כאילו, אז אנחנו גרום את זה שסבא הוא רשע. כן, נכון. נכון. צריך ללמד אותם מרשי. כן. אחר כך נגיד להם מה זה בלי רשי, וזה בשביל זה הם באים לשיעור פה. כן. לא, זה לא אומר שהתורה היא מהשמיים. לא, ראה, אני אף פעם לא אמרתי בשיעור הזה שההוכחה שהתורה היא מן השמיים זה בגלל שהיא מוסרית. אמרתי משהו הפוך. אמרתי שמכיוון שהיא מן השמיים, היא מזקקת את הסיפור לפי צורתו המוסרית. לא בגלל שהיא מוסרית היא מן השמיים, אלא בגלל שהיא מן השמיים היא מוסרית. אז לא מזה אתה לומד. מאיפה אתה יודע שהתורה היא מן השמיים? קרא את המאמר שלי על תורה מן השמיים, בספר קדושה וטבע. שם זה מוסבר יפה מאוד, לדעתי. כן. יש אפילו אתר, יש אתר אתאיסטי בשם אתולוגיקה, שמביא את המאמר שלי, ואומר שמכל הרבנים, הרב שרקי כתב את המאמר הכי, הכי טוב בנושא של תורה מן השמיים, אבל גם הוא לא צודק. למה הוא לא צודק? בגלל א', ב', ג', ד'. עכשיו, אם אתה קורא את א', ב', ג', ד', אתה רואה שהם לא הבינו מה שכתבתי במאמר. שזה עוד יותר ראייה לאמיתותו, לאיכותו של המאמר. לא, 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 לא. 350 מילה שמה זה לא מובן. יכול להיות שיש משהו מזה, אבל המאמר הטוב, המקיף יותר, זה בקדושה וטבע.
איך נקרא הטוב?
אתולוגיקה. אני מביא את דבריהם בשוט שלי. יש שם, יש באתר שלי, יש שם תשובות שאני עונה על השאלות האלה. אני מביא גם את דברי האתר. כן. כן.
כן.
זה לא היסטורי ולא משל. זאת אמת במישור עליון. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא נח, זה כפשוטו? הוא עייף? אז אם המילה הזאת, וינח ביום השביעי, אתה לא יכול להבין אותה כפשוטה, אז אתה תבין שגם השיש.
מה שיותר מטריד אותי זה עניין שהעולם בעצם נברא בשישה ימים. לפי תורת האבולוציה, העולם הוא בין 1,000,000 שנה. הוא עוסקים מלא זמן. אוקיי? אז בעצם, אז איך אני מתכת חוק בעצם? אני אומר שבעצם...
עיין במאמר שלי, על אמונה ומדע, בספר קדושה וטבע. מה?
אה,
דז'ה וו. לא, לא דווקא. זה נושא אחר, כי זה מאמר אחר. כן.
כן. אם עכשיו יבוא החוקרים, יגידו, לא, המלך הזה לפני המלך הזה, ולא יכול להיות שאומר לכם, זה מה שצריך להתעסק בו, שזה לא מעניין.
עדיין שצריך להתעסק בזה. כן? הרי ביקורת המקרא היא מעמידה שאלות אמיתיות על המבנה של הכתוב. יש הנחת יסוד אחת בביקורת המקרא שהיא לא מדעית. הנחת היסוד הלא מדעית שעליה בנויה ביקורת המקרא, זה שהתורה אינה מן השמיים. וזאת מנין להם. אין שום ראייה לזה. אלא מה שכן צריך לחקור זה המבנה של הכתוב. איך הוא נכתב, באיזה שלב נכתב מה. אבל מן השמיים או לא מן השמיים, זה לא עניינם בכלל, הם לא יכולים לדון בזה.
כן? שבתורה רשום שהמלך
רשום, רשום או כתוב? כתוב, כן, נכון.
כתוב שהמלך הרי פנק ולא, ביצור הרעתם, מצאנו של אוריה.
טוב, צריך להתמודד עם זה. בסדר. טוב, עד כאן, להיום.